ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום חולין דף חף זיין. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא כדי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט והנלמד. שיעורנו היום מתחיל מתחילת פרק שני, פרק השוחט במשנה. השוחט אחד בעוף, כלומר סימן אחד, קנה או ושת, ושניים בבהמה, שחיטתו כשרה. רק נציין לקראת הגמרא שלשון המשנה כמו שהוא לשון בדיעבד, וזה יעורר שאלה בגמרא, איך אתה יכול לומר ששני סימנים בבהמה זה רק בדיעבד? מה עוד ניתן לשחוט? ממשיך המשנה, ורובו של אחד כמוהו. רוב של סימן זה נקרא הכל. ורב יהודה אומר עד שישחוט את הורידים. אנחנו נראה שדינו של רב יהודה בקשר לשחיטת עוף. הורידים אותם כלי דם מרכזיים שמוליכים את הדם לראש, שנמצאים כמובן בצוואר. חצי אחד בעוף, חצי סימן, ואחד וחצי בבהמה, זאת אומרת אחד מהסימן שחטת בשלמותו, כלומר לגמרי, וחצי סימן השני שחיטתו פסולה, כי אין לך פה רוב של שניים. רוב אחד בעוף ורוב שניים בבהמה, שחיטתו כשרה. נראה כפילות ממש בתוך אותה משנה, והגמרא תתייחס לזה. לשון הגמרא, על קושת הגמרא, על לשון המשנה, השוחט, דיעבד, אין, לכתחילה לא. עכשיו, המילה הזאת, השוחט, חל גם על מה שכתוב על שניים בבהמה. שניים בבהמה, לכתחילה לא, עד כמה לשחוט ולאיזה... איך אתה אומר ששניים במה זה בגדר של בדיעבד? מה, זה לא טוב אפילו לכתחילה? אם זה בדיעבד, עד כמה הוא צריך לשחוט עוד מעבר לשני הסימנים? הגמרא עונה שתי תשובות. איבה איתמה ה-1 באוף, הלשון של השוחט שהוא לשון דיעבד, זה בעניין אוף. שלכתחילה, גם בעוף צריך לשחוט שני הסימנים, ובדיעבד אחד מספיק, כמובן בתנאי שתשחוט רוב אחד בעוף. למה לכתחילה רוצים שניים? אז רש"י מסביר שזה משום הרחקה מעבירה, כי אם אנחנו לא היינו אומרים לכתחילה תשחוט שניים ונסמוך על השוחטים לשחוט אחד, אולי הוא לא יעשה אפילו רוב של אחד. אז לכן לכתחילה אומרים תשחוט שניים בעוף. פיבה איתמה, עוד הסבר ללשון דיעבד, ערובו של אחד כמוהו. כלומר, לכתחילה, לא, אל תשחוט רק רוב, תשחוט את כל הסימן. אם זה בבהמה, תשחוט את שני הסימנים לגמרי, אם זה בעוף, תשחוט סימן אחד לגמרי. אבל בדיעבד, אם שחטת את רוב המבוקש, גם זה כשר. בסוגריים של המדפיס רואים כמש סימן. האותיות האלו מבליטים או מזכירים שלוש שמות, שלושה שמות בהמשך. רב כהנא זה החף, מם רב ימר. בגמרות המסומנות אתם יכולים לראות הבלטת שמות במעוינים, והאות השלישי בסימן הזה שין שייך לרבי ישמעאל. הסימונים שלנו בגמרה מראים שיש עוד מעוינים, ובשוליים כתבנו תחת הכותר נושא סלש מבנה חמישה מקורות לשחיטה מן הצוואר. הסימן מבליט שמות, אבל מעבר לזה יש גם מקורות לשחיטה מן הצוואר בתנאים, והגמרא תביא ברייתות, והם מספרים, גם הם מספרים פה 4 ו-5, 5 נמצא בשורה רביעית בעמוד ב'. אז במה אנחנו עסוקים עכשיו? שוב פעם, מקורות ששחיטה מן הצוואר. הגמרא, אמר רב כהנא, מניין לשחיטה מן הצוואר? ליתר דיוק מן הגרון, שנאמר ושחט את בן הבקר, ממקום ששח חטאו. לוקחים את המילה ושחט ודורשים ושחט כנוטריקון, שני מילים, שח, מקום שהבהמה מתכופף, הוא מכופף את ראשו בצוואר, חטאו. ברש"י יש שני פירושים, אחד מהפירושים הוא הוציא את דמו ונקהו. חטאו לשון לנקות את הבהמה מדמו. בגמרות המסומנות שלנו, שעשעס, אתם רואים שלוש שורות בתוך סוגריים, והכוכביות שמובילים אתכם לשוליים, שם כתוב סוגריים לשם דילוג, לראות דשאלת ואימה, מה שמופיע אחרי הסוגריים שמופיע במשולשים אצלנו, היא על הוואימה, זה תגיד, הצעה חילופית, היא על מה שנאמר כאן. הצוואר הוא המקום ששח, שמתכופף. בתוך הסוגריים הגמרא מבררת מהי לשון חטאו, שהזכרנו כבר. אז בשוליים המקבילים אתם יכולים לראות גם כן צורת משולש, והמילה ואימה, זה במרכאות, אנחנו מבליטים לאורך הסוגיה המילה הזאת, ומה הגמרא מנסה לעשות? ניסיונות לדחות, לדחות את מה שאנחנו אומרים. אז בינתיים רב כהנא אמר מהמילה ושחט, רואים ששח, מקום שהוא שח, הוא כופף, מתכופף. אז על זה הגמרא אחרי הסוגריים תשאל ואימה מזנבו, הזנב כפוף תמיד, אולי נשחוט בהמה בחתיכת הזנב. הגמרא תדחה את ההצעה הזאת, אז עוד מעט נראה. בינתיים נחזור לסוגריים. אמרנו ושחד לשון שח חטאו, ממאי דהי חטאו לשנה דדיקויי הוא, שחטאו לשון של לטהר או לנקות. תכתיב הפסוק בעניין נגעי בתים, וליתר דיוק לטהרת בית ממצב של נגעי בתים, כתוב וחיטא את הבית, עניין של לטהר, לנקות. ובית אימה מהכה, תחתני באיזו ואתהר. אז רואים דרך תחתני מגיעים לטהרה, ואצלנו הטהרה הוא מתבטא בניקוי, ניקיון הבהמה מדמו, כמו שטהרה הוא סוף של ניקיון. שורת הגמרא ואימה מזנבו, שהוא כפוף תמיד, הגמרא דוחה שח, המילה הזאת שדרשנו ושחט, שח מכלל שזקוף בעינן, הזנב שח ועומד הוא. רש"י, ששח משמע כופף ולא משמע כפוף, מכלל שבדרך הליכתו הוא זוקף, אז זה לא מתאים לזנב שהוא תמיד כפוף. הגמרא ממשיכה עם הצעה נוספת, ואימה מאוזנו, רש"י אומר שהוא כופפה כשהוא רוצה, הגמרא דוחה בעינן דם הנפש ולקב. הפסוק שציטטנו ושחט את בן הבקר, זה פסוק שמופיע בויקרא בעניין קורבנות, וקורבנות דורשים קבלת הדם לשם זריקה למזבח. ואיזה דם נדרש? מה שנקרא דם הנפש, דם שהחיות של הבהמה יוצאת בו, לא דם פצע שאם הייתי חותך את האוזן אז נכון גם היה זורם דם, אבל זה לא הדם שאנחנו צריכים, אלא שוב פעם אנחנו צריכים את דם הנפש, דם שבו החיים של הבהמה עוזבים, אם תשאלו מה זה בדיוק, אז הגמרא במסכת כריתות מסבירה על מה מדובר, אבל בוודאי דם שיוצא מזה שנחתך אוזנו הוא לא הדם של הפסוק, ולכן אנחנו דוחים את ההצעה הזאת ששחיטה הוא מהאוזן. ואימא שואלת הגמרא דקרא ואזיל עד דמתי לדם הנפש. בואו נחזור להצעה של אוזנו, אז הוא חותך את הבהמה וגם וממשיך לחתוך לפנים הבהמה עד שאתה מגיע למצב שזה לא רק דם פצע שיוצא אלא דם הנפש יוצא. אז לא, מי אומר שצריכים לעזוב את ההצעה הזאת של מאוזנו? ותו שיעה, דרסה, חלדה, הגרמה ועיקור, אלו הם פסולי שחיטה, אין צורך כעת, אנחנו הסברנו אותם מוקדם יותר במסכת, אבל הם חמשת הפסולי שחיטה הידועים. מנהלן, מניין לנו שהאם אדם במסגרת השחיטה הוא שוהה, הוא עוצר דקה באמצע שחיטה שזה פוסל, או שאר הדברים, דורס, חלדה וכו', מניין? אלא גמרא. הדברים האלו הם מסורת בעל פה, התורה לא מפרטת, לא מסבירה אותם באופן מפורש, אלא זה גמרא, זה תורה שבעל פה. שחיטה מן הצוואר נמי, גמרא. ולכן אנחנו יודעים שזה מן הצוואר, לא על ידי פסוק, ולכן אין מה להציע אפילו כהבה מינה את האוזן, כי זה לא מקום השחיטה, אפילו אם תגיד שאפשר להגיע לדם הנפש, כי המיקום של השחיטה בצוואר הוא הלכה למשה מסיני, הוא מסורת בעל פה. שואלת גם מה הוא קרא למה יעתה? מאחר דהלכות שחיטה הם הלכה למשה מסיני, מה בא הפסוק ללמד? הרי דרשנו מקודם חטאו ושח, מקום ששח חטאו. אז על זה הגמרא עונה דלא לשוויה גיסטרה, כששוחטים שוחטים רק עד כדי להוציא את הדם ולא להפוך או ולא לחתוך אותו לגמרי, כוונה לשניים. רש"י אומר דלא לשוויה גיסטרה, שלא יחתוך כל המפרקת לשניים. דחי משמע חטאו, מהמילה ושחט, חטאו, הוציא את דמו ותולו. נחזור לגמרא. רב ימר אמר קרא וזבחת. מנין לנו מקום שחיטה מן הצוואר? מהמילה וזבחת, ממקום שזב, שדמו זב, חטאו. מה זה חטאו? חטחהו. רש"י על המילה חטאו כותב שברהו, כלומר חטחהו. אז זה אנחנו ממשיכים בגמרא, מהי משמע דאי חטאו בשנה דמתבר הוא? מניין שהמילה חטאו קשור לשבירה, תכתיב אל תירא ואל תחת. שואלת הגמרא עכשיו על הצעת רבי ימר, שלומדים וזבחת ממקום שזב, אז שואלת הגמרא הצעה חילופית ואימא מחותמו, רש"י הזה אומר שהוא זב לך תמיד, דם בקרא לא טיב, לא כתוב דם בפסוק, אז אולי אם העיקר הוא זיווה מקום שזב, אז החותם מהחותם זב לך רירים כל הזמן. הגמרא עונה זב על ידי חיתוי בעינן, והי זב מאליו הוא. שחיטה זה לגרום לזיבת דבר שלולי השחיטה, לולי החתיכה, לא היה זב. בניגוד לחותם, גם בלי חתיכה יש זיבה. שאלה, ואימה מליבו? אולי שחיטה הוא על ידי דקירת סכין ישירות ללב של הבהמה, ותו, ועוד, כמו ששאלנו מקודם, שיד רסח על הדה הגרמה ועיקור מנהלן, אלא גמרה שקיימות פסולי שחיטה, זה הלכה למשה מסיני. שחיטה מן הצבא נמי גמרה. שואלת הרמה, והוקרה למה אתה? אז מה נעשה עם הפסוק שדרשנו וזבחת ממקום שזב חטאו? מה העניין? מה יש ללמוד מזה? תשובה, דלא לשווי גיסטרה. כלומר, על ידי השבירה, דיינו החתיכה, תגרום לזיבה, אבל לא יותר. לא לחתוך דם המפרכת. דבי רבי ישמעאל תנא ושחט, זאת אומרת בישיבה של רבי ישמעאל לימדו את הדבר הבא, ושחט, אל תקרא ושחט אלא וסחט. ומה זה מלמד? ממקום שסח חטאו. מה זה סח? אנחנו מדברים על בהמה, זה הכל ממקום שמוציא קול. ואם שואלת הגמרא מי לשונו, אולי נחתוך את הלשון של הבהמה וזה יהיה שחיטה, וזה מקום השחיטה. הגמרא דוחה. שוב פעם, אנחנו דרשנו את המילה ושחט מהפסוק בויקרא א', אז אנחנו אומרים באין דם הנפש ולקה, ואימא דקרה ואזיל על דם הנפש. למה לעזוב את ההצעה הזאת של הלשון? נחתוך את הלשון בעומק עד שאתה מגיע לדם הנפש. ותו, עוד שאלה, שיד רסח על הדה הגרמה בעיקור מנהלן, אלא גמרה. שחיטה מן הצבא נמי גמרה. הוקרא למה הייתה? תשובה, כמו שאמרנו מקודם, דלא לשווי גיסטרה. ותנה מייתי למאחה. רש"י אומר לקראת השורות הרחבות, אמוראי מייתי למקראי דליאל, או מגמרה כדאמרן. אבל תנה לתורת כהנים, התנה שנמצא במדרש על ספר ויקרא, הספר תורת כהנים, מייתי למאחה. והנה הגישה של התנה. אולי לפני שנתקדם, רק נשים לב שעוד מעט אנחנו נקרא פסוק מהשוליים שהוספנו בגמרות המסומנות. בכל אופן, הברייתא מתחילה, תניא רבי חייא אמר, מניין לשחיטה מן הצוואר? זה הנושא שלנו, שנאמר, והנה הפסוק בויקרא פרק א' פסוק ח', והגמרא מביאה תחילת הפסוק, וערכו בני אהרון הכהנים את הנתחים. רק נשים לב שוב פעם, בשוליים כתבנו המשך הפסוק, אחרי הפתיחה הזאת נקרא עוד פעם, וערכו בני אהרון הכהנים את הנתחים, את הראש. אנחנו אולי רק נציין שאנחנו מדברים פה על הקבת קורבן עולה. אחרי ששוחטים עולה, ידוע ש אנחנו מקריבים את הכל על המזבח, כולו מה שנקרא קליל לשם, אבל לא מביאים בהמה שלמה על המזבח, אלא מנתחים אותו עבר עבר. וזה נושא הפסוק, שהם עורכים את הנתחים, את הראש ואת הפדר, על העצים אשר על האש אשר על המזבח. בהמשך יש עוד פסוק שאנחנו נצטט בגמרא, ושם כתוב בפסוק י"ב, וניתח אותו לנתחיו ואת הראש ואת פדרו ואת ראשו ואת פדרו, וערך הכהן אותם על העצים אשר על האש אשר על המזבח. אז אנחנו נחזור לגמרא. לתשובה לשאלה מניין לצוואר לשחיטה מן התורה, אז קראנו את הפסוק, וערכו בני אהרון הכהנים את הנתחים, שאין תלמוד לומר את הראש ואת הפדר. אין צורך ללמד את הראש ואת הפדר אחרי שאמרת והלכו בני אהרון את הנתחים. מה אתה מדלמור את הראש ואת הפדר? אבל הראש ופדר בכלל כל הנתחים היו, למה יצאו? למה התורה מפרטת אותם, דווקא אותם בפסוק? תשובה, לפי שנאמר והפשיט את העולה וניתח, זה היה בפסוק וו, אחרי הפשטת העור מעל הבהמה, כתוב וניתח. אין לי אלא נתחים, מה קרוי נתחים, אלא אין לי אלא נתחים שישנן בכלל הפשטה. מה נכלל במושג הזה של נתחים? מה שכבר מוזכר בפסוק וו, ששייך פה הפשט, הפשטת אור. מניין לרבות את הראש שכבר הוטס? הראש לא בכלל הפשטה. רש"י כותב שורה שנייה מתחת לגמרא, מניין לרבות בכלל עריכה גם את הראש שאינו בכלל הפשטה, שהרי כבר הותז בשחיטה קודם הפשטה. הפשטה מוזכר בפסוק וו, אבל הראש כבר לא מחובר, לא שייך בו הפשט. למה? הראש כבר הותז בשחיטה קודם הפשטה. וכיוון דנחתכו סימנים, בחתיכת הסימנים של הצוואר קל לי להוטז, זה מספיק להגדיר אותו כהוטז, למי שכל חיותו תלוי בהן. הוא כמנח בדיקול, הדיקול זה סל, כאילו הראש, למרות שהוא מחובר על ידי האור עדיין, אבל כאילו הוא מונח בנפרד בסל דמיה. ובכלל הפשטה אינו, אלא קרב כמות שהוא, כנאמרינו במזבחים, צמר שבראשי הכבשים ושיער שבזגן ההתרגשים והצמות והגידים והקרניים והטלפיים, שנאמר וקטיר הכהן את הכל למזבחה, משם לומדים שמקטירים גם את הראש עם כל השערות שעליו. אז הסיבה עכשיו שבפסוק ח' מוזכר את הראש ואת הפדר, כי לא הייתי יודע שהם בכלל הנתחים שעורכים אותם כדי לעלות אותם על המזבח, לולי שכתוב במפורש. אז אנחנו נחזור לברייתא ונקרא עוד פעם, לפי שנאמר כציטט בפסוק ו' והפשיט את העולה וניתח, אין לי אלא מה נקרא נתחים, נתחים שישנה בכלל הפשטה. מניין לרבות את הראש שכבר הוטז, וזה מה שאנחנו חייבים להדגיש והדגשנו עם פס מקווקף, מה זה לרבות הראש שכבר הוטז? מכאן שרואים שהשחיטה הוא מן הצוואר, מניין שהוא גם בכלל הנתחים, תמוד לומר את ראשו ואת פדרו וערך. תשימו לב, הברייתא מסתיימת עם פסוק אחר מאותו פסוק שבו הוא התחיל, זו פסוק י"ב. הגמרא תתייחס ל נקרא לזה סטייה מן ההרגל של ברייתות. בדרך כלל פותחים עם פסוק ושואלים מה בא הפסוק לחדש, וכך קרה כאן בפסוק, שאלנו על פסוק ח' מה תמוד לומר את הראש ואת הפדר, ואז אנחנו אמורים להסביר מה החידוש, ומסיימים עם ציטוט של אותו פסוק שעליו שאלנו. כאן זה לא קרה, כאן הברייתא מסתיימת בציטוט של פסוק אחר. אבל לבינתיים הגמרא שואלת, או מאירה, מדקמר את הראש שכבר הוטז. במשא ומתן מניין לנו שהראש גם כן בכלל הנתחים, אז גילינו שהיה צורך לפסוק ללמד על כך, למרות שהראש הוא לכאורה כמו שאר האיברים. בכל אופן, הראש הוא לא בכלל הפשטה, ולמה? כי הוא כבר הוטז לפני ציווי על ההפשט. וכבר הוטס באיזה שלב? הוטס בשחיטה. בכלל, בשחיטה, מן הצוואר. מכאן אפשר לראות ששמה קרה השחיטה, שמה ביצעו את השחיטה, בצוואר. כעת, אצלנו בגמרות המסומנות, יש קטע שבסוגריים. וההערה שמופיע בשוליים אצל הכוכבית, שם כתוב, אחרי הסוגריים מובא עוד מקור לשחיטה מן הצוואר. בתוכם, הגמרא מעלה קושיה, סגנון הברייתא, ופותחת בפסוק אחד ומסיימת בפסוק אחר, כמו שאנחנו כבר הקדמנו. מאחר שאני מקווה שמבנה הגמרא ברורה, אם אתם ממשיכים לעמוד ב', אתם יכולים לראות בשורה רביעית, ואיתנה מייתי לה, מה זה לה? מביאה אותה את המקור לשחיטה מן הצוואר, מאחה, ושם נביא עוד מקור. ובינתיים, מה עם הלשון של הברייתא שקראנו? אז עכשיו אנחנו נטפל בזה בתוך הסוגריים. הגמרא שואלת, ותנה פתח בראש ופדר, ויקרא פרק על הפסוק ח', והיא שאלה מה הפסוק הזה בא ללמד, ומסיים, ובסיכומו של דבר, היא מסיימת בראשו ופדרו, פסוק י' ב', שם בפרק א'. אז כפי שאמרנו כבר פעמיים, זה לא סגנון מקובל בברייתות. הגמרא עונה, אחי כאמר. יש להבין את הברייתה עם נגיד תוספת הסבר כדי להלן. מניין רבות את הראש שכבר הוטס, תמוד לומר את הראש ואת הפדר. זה באמת הסגנון המקובל. שאלנו מה בא פסוק ח' ללמד, אז פסוק ח' בא ללמד שיש לרבות את הראש, לכלול אותו בשאר הנתחים שעורכים אותם כדי להעלות אותם על המזבח. עכשיו הברייתא ממשיכה לשאול, וראשו ופדרו למה לי? כאן הכוונה לפסוק אחר, פסוק י' ב'. הרי בפסוק ח' כבר הזכרנו את הראש ואת הפדר, ממש נראה ככפילות בזה שהתורה בפסוק י"ב מזכירה את הראש והפדר עוד פעם. תשובה, מבא ידי לשדתניה, אני צריך מה שכתוב בפסוק י"ב לדבר הבא, מניין לראש ופדר שקודמים לכל הנתחים. לא רק שמנתחים את הקורבן עולה לאיברים איברים, אלא גם יש סדר בהקרבתם. אז מניין שיש להקדים את הראש ואת הפדר. פדר גם חלק נקרא לזה האיברים הפנימיים של הבהמה, שהראש מביאים אותו עם הפדר. מניין שהם קודמים לכל הנתחים, תמוד לומר את ראשו ואת פדרו וערך. אנחנו נמשיך בעמוד ב'. שואלת הגמרא, ופדר כמה דכתב רחמנא למה לי? הזכרנו את החידוש שבפסוק ח' בכך שיש להקריב את הראש למרות שהוא לא בכלל הפשט. אבל באותו פסוק ח' מוזכר גם פדר. זה נקרא פדר הראשון, כי הסברנו פדר השני שהופיע בפסוק י"ב כבר כאן בסוף עמוד א', שהפדר מלווה את הראש בתור הקדמה בתור שהם מקדימים לשאר הנתחים. אבל מה מלמד פדר בפסוק ח'? זה נקרא פדר כמה. תשובה, מבאי עלי לחדתניה. כיצד הוא עושה כשבפועל מביאים את הראש למזבח, איך עושים? רק אולי נקדים, כשמנתחים את הקורבן, את הבהמה לאיברים, באמת מסרקים, מפרידים את הראש לגמרי. אז כל אחד יכול לדמיין איך זה נראה. יש לנו ראש בהמה עם כל הפנים שלו גלוי, כל הצנרת, כל הסימנים והמפרקת וכל השריר שבתוך הסבר, הכל פתוח. האם יש לעלות על המזבח ראש בצורה כזאת? יש כאלו שיגידו, אולי זה לא מתאים לומר, אלא זה נראה קצת מגעיל או גס כזה שהכל פתוח. אז על זה באה התורה ואומרת, איך עושים? חופה את הפדר. פדר זה, שוב פעם, זה חלק מהבהמה, יכול להיות שקוראים לזה הסרעפת, עבר פנימי של הבהמה שהוא שטוח, אפשר לקחת אותו ולהשתמש בו ככיסוי, חופה, חופה, לשון חופה, מכסה את הפדר, חופה את הפדר על בית השחיטה, על אותו מקום של הראש, אמרנו שהכל היה פתוח וגלוי, אז מכסים אותו, את החלק הזה של הצוואר, של הראש, עם הפדר, ומעלהו. וזהו דרך כבוד של מעלה. זה כבוד, רש"י כותב, שכשמקריב הראש, חופה הפדר, המקום חתך מפני שמלוכלך בדם. כאחרת, כפי שאנחנו אמרנו, הוא אולי שוב פעם אני מתנצל, אבל אומר, אולי זה מגעיל, הוא מלוכלך בדם כפי שרש"י מתאר. והי תנא, ממשיך הגמרא בשורה רביעית עם ההצעה נוספת למקום השחיטה מן הצוואר. אז והי תנא, מה הייתי לה, הוא מביא אותה מקור למיקום שחיטה בצוואר מאחד, תניא, זאת תורת הבהמה והעוף. רק אולי מאחר שאנחנו לומדים עם הגמרות המסומנות ונותן, זה נותן אפשרות גם להתאים את המאוחר, יש לנו פה ברית ארוכה, כפי שאתם רואים הכל במסגרת, יש חלק ממנו מסומן בקבקוב, אבל זה בהמשך, מה כתוב שם בהמשך, מה אוף הכשרו מן הצוואר, זה כוונה למליקה, אף בהמה הכשרה מן הצוואר. וזה בעצם אנחנו חותמים לזה, לשורה הזאת, שאתם רואים זה בעוד 9 שורות בערך, 9-10 שורות בהגמרה. בכל אופן, יש לנו דרך עד שנגיע לשם. הברית הפותחת, זאת תורת הבהמה ואוף, וכי באיזה תורה שבתה בהמה לאוף ואוף לבהמה. הרי הם לא דומים, ובכל זאת הפסוק משווה, וכאן הברית המפרטת הבדלים ביניהם כדי שנכשיר את את החשיבה למצוא את המקום שיש שוויון. מה ההבדלים? בהמה מטמא במגע ובמסע, עוף אינו מטמא במגע ובמסע. העברת טומאה שונה, בהמה למשל שמתה היא נקראת נבלה, ובמגע וגם במסע אדם שסוחב את הבהמה על גבו, אפילו אם יש משהו חוצץ בינו לבהמה, הבן אדם נטמע בכל אופן, זה נקרא טומאת מסע. עוף, למשל עוף מת, אינו מטמע לא במגע ולא במסע. ובניגוד לבהמה, עוף מטמע בגדים הבית הבליעה, בהמה אינה מטמע בגדים הבית הבליעה. יש הלכה שעוף טהור שמתה, עוף כשר שמתה, ואדם אוכל אותו תוך כדי אכילה, אז מה שלבוש על אותו אדם, הבגדים שהוא לא לבוש בהם הם נטמאים. זה נקרא טומאת בגדים הבית הבליעה, בזמן שהוא בולע ורק אז הבן אדם נטמא. אבל אין כזה דבר אצל בהמה, אם האדם נגיד תחב לתוך גרון חברו חתיכת בהמה, נבלה, הבן אדם לא נטמע בצורה כזאת. אז הם רואים הבדלים בין עוף לבהמה, באיזו תורה שבתה הבהמה לעוף ועוף לבהמה, כפי שהפסוק מורה, הפסוק זאת תורת הבהמה ועוף, איפה יש השוואה ביניהם? לומר לך, מה בהמה בשחיטה? אף עוף בשחיטה. שואלת הגמרא, אם מה להלן ברוב שניים, אף כאן ברוב שניים, אם אתה כבר משווה אותם בדיני שחיטה, שיש לשניהם דין שחיטה, אז האם גם בפרטים, למשל, אצל בהמה צריכים לשחוט רוב שניים, האם גם בעוף, ככה, תמוד לומר, זאת. זאת זה לשון מיעוט, זאת תורת הבהמה שרק בהמה ברוב שניים. רבי אליעזר אומר, באיזה תורה שבתה בהמה לעוף ועוף לבהמה? לומר לך, מה עוף הכשרו מן הצוואר? זה פסוק מפורש בעניין מליקת קורבן עוף. אז המליקה הוא ממול אורפו, דיינו בצוואר, מאחורי בצד האחורי של הצוואר. אף בהמה הכשרה מן הצוואר, גם הכשר בהמה להביא אותו לידי אכילה למשל, או קורבן להקרבה, זה גם כן בצוואר. אז בזה העוף והבהמה דומים. וכאן רק נדגיש, כמו שאמרנו מקודם, אף בהמה שירה מן הצוואר, זה המשפט שרצינו מקודם, שאמרנו ותנא מייתי לה מאחה. מזה שהתורה משווה בהמה ועוף, אני לומד שגם בהמה הכשרה מן הצוואר, לא מהלב, לא מהאוזן, לא מהזנב וכו'. שואת רמי, אם מה להלן בעוף ממול עורף דין מליקה, זה מהצד האחורי של הצוואר, אף כאן ממול עורף גם בבהמה ככה, תמוד לומר הוא מלק את ראשו ממול עורפו ולא יבדיל. הסגנון של הפסוק הוא בלשון מיעוט, כלומר עורפו, רק אותו ראשו של זה ממול עורף, ואין ראשו של אחר, כלומר בהמה, ממול עורף. לא שוחטים בהמה ממול עורף, אלא מן הגרון. שורה דוגמה מבחינת התוכן של הברייתא, ורבי אליעזר, היי זאת מי עביד לי, התנא קמא למד מזאת שרק בהמה רוב שניים ואין עוף ברוב שניים. מה רבי אליעזר לומד מהמילה זאת? עכשיו רש"י כותב, זאת מי עביד לי, כיוון דעוף לאו מבהמה יליף, אלא בהמה מעוף ילפה, זו גישתו של רבי אליעזר. כלומר בהמה נלמד מעוף, כמו שעוף מן הצוואר, גם בהמה מן הצוואר. מיעוטה מייניהו, מה בא המיעוט שראינו מקודם, זאת תורת הבהמה, זאת שממעט, מה תפקידו? הגמרא עונה, נחזור לגמרא, אילו זאת הווה אמינא, מה עוף בסימן אחד אף בהמה בסימן אחד. כתב רחמנא, זאת שרק העוף בסימן אחד ולא הבהמה. גם רואים המיעוט שעומד מאחורי המילה הזאת. תני בר כפרה, זאת תורת הבהמה והעוף. בהמשך כתוב, וכל נפש חיה הרומסת במים. זה המשך הפסוק, והוספנו את המשפט הזה בין השורות. בפסוק הזה רואים אזכור של בהמה, אחר כך עוף, ואחר כך חיות במים, דגים למשל. הטילה כתוב לעוף בין בהמה לדגים. בפסוק הזה עוף מופיע באמצע. לחייבו בשני סימנים אי אפשר, שכבר הוגש לדגים. לחייב שחיטת עוף בחתיכת שני סימנים זה אי אפשר, כי עוף צמוד לדגים שאין בהם, אין בהם שחיטה כלל. אז אין הווה אמינא לחייב שחיטת עוף בשני סימנים. לפוטרו בלא כלום אי אפשר, שכבר הוגש לבהמה. מצד שני, אי אפשר להתייחס לעוף כמו דגים, כי עוף גם הושווה להוקש לבהמה שהופיע לפניו. כיצד? אז מה עושים עם העוף? רק כיצד? הכשרו בסימן אחד. הגמרא ממשיכה לשאול, דגים דלאב בני שחיטה ננעו מן עלן, מאיפה לומדים שדגים אין בהם דין שחיטה? היא למה משום דכתיב, הצון ובקר ישחט להם עם את כל דגי הים יאסף להם. זה הפסוק באסיפה באלמה סגילו, אולי מכאן רואים שבקשר לדגים מובא מילה אחרת משחיטה, כתוב יאסף. אז אולי אסיפה, זה שמוציא מהים, זה הוא לא צריך יותר, אלא מעטה, אם אנחנו אומרים שמהמילה יאסף אנחנו לומדים שאין בהם שחיטה, גבי סלב דכתיב, סלב מן אוף שאכלו בני ישראל במדבר, כתוב ויאספו את הסלב, החינה מדלב בשחיטה. אז תגיד שהסלב אינו בשחיטה, אבל אמרנו מוקדם יותר, לפותרו בבלו כלום אי אפשר שהוא הוקש לבימה. לפתור אוף בשום שחיטה זה אי אפשר, כי הזכרנו מקודם, יש לנו אגב כוכביות מצד הגמרא, אפשר לראות לפני 7-8 שורות את המשפט הזה, אוף הוא קש לבהמה שיש שחיטה בהם. אז מה אנחנו רואים? שויאספו אסיפה אינו פותרת משחיטה, הרי כתוב אסיפה אצל סלב, ואצל סלב יש שחיטה, אז אולי אצל דגים יש שחיטה. הגמרא עונה, אין כאן קושיה, הטעם בסלב לא כתיבה אסיפה במקום שחיטה דאחיני, המילה אסיפה אצל סלב מופיע לבד, אז אין לי פה אין בסיס לומר אצל הסלב שאסיפה היא להפוקי שחיטה. אסיפה של סלב לא שולל את החיוב שחיטה בסלב, אבל אצל דגים כתיבה אסיפה במקום שחיטה דאחיני. מוזכר כבר בפסוק הראשון במדבר י' פסוק ח' מוזכר שחיטה בפסוק, למה אצל דגים מובא מילה אחרת יאסף? אז זה אומר לנו שבדגים אין שחיטה, רק אסיפה. דרש עובר, זה שם אדם, גלילה, בהמה שנבלית מן היבשה, הכשרה בשני סימנים, דגים שנבלו מן המים הכשרן בבלו כלום, אפשר לאכול אותם בלי שום שחיטה, בלי שום בלי שחותכים שום דבר. עוף שנברא מן הרקק, מה זה רקק? אולי נקרא לזה בוץ, תערובת של אפר ומים, הכשרו בסימן אחד, זה מין נגיד ממוצע או פשרה בין יבשה למים, אז הוא בסימן אחד. אמר רב שמואל קפוטקה, זה שם מקום, תדע שהרי עופות, אפשר להוכיח שעוף הוא מן הרקק, יש להם קסקסת ברגליהם כדגים, יש מה שמזכיר דגים גם בעוף, אז רואים שהעוף הוא לא רק מן היבשה אלא גם נברא ממים, דהיינו מן הרקק. אתם רואים המדפיס שם פה שתי נקודות, כי מה שאתם רואים עכשיו בהמשך ועוד שלוש זה לא קשור מבחינת האנשים, לא קשור למשל לעובר גלילה, אלא ועוד שלוש, רבי רשי מציין את זה, מתייחס למפגש בין כופר רשי כותב קונטריקון ההגמון, הוא שאל את רבן גמליאל, שאל אותו הרבה שאלות והם מופיעים במסכת בכורות אבי, וגם מה שאנחנו עומדים ללמוד גם זו, גם זה שאלה, זאת שאלה שאותו הגמון קונטריקון שאל את רבן גמליאל. ולמה שאלתו נמצא פה, אגב גררה שהזכרנו עופות. אז הנה הגמרא, ועוד שאלו, כתוב אחד אומר, ויאמר אלוקים ישוצו המים, שרץ נפש היה ועוף יופף, אלמה ממאיה עברו, עופות ממים נבראו. זה מה שמשמע מהפסוק שקראנו. וכתיב, ויצר השם אלוקים מן האדמה כל חיית השדה ואת כל עוף השמיים. יש המשך לפסוק, אבל בשני הזאת רק נקרא המשך הגמרא. אמרנו וכל עוף השמיים, על מה? מה רואים מהפסוק הזה? מערה עברו, שעופות מן האדמה, מהאפר. נציין שבפסוק שקראנו יש המשך לפסוק, והוספנו אותו בשוליים אצלנו בגמרות המסומנות, והוא כך, ויבא אל האדם לראות מה יקרא לו, וכל אשר יקרא לו האדם נפש חיה הוא שמו. זה המשך הפסוק בראשית פרק ב' פסוק י' ת'. אז יש לנו בעיה, דהיינו הבעיה שאותו הגמון הציג בפני רבן גמליאל, מה מקור העוף? האם הוא מן המים, כפי שפסוק בראשית א' מלמד, או מקורו מן האדמה, כמו שהפסוק בראשית ב' מלמד. אמר לו, מן הרקק נבראו. שילוב מים ואדמה. אני ממליץ רק לשים לב למספור פה בגמרא. יש לנו מספרים רומאים בצד, כי מספר שניים עוד כמה שורות הוא מלמד על לשנה חינה, ובתחילת השורה כתוב ויש אומרים שמה, ויש אומרים בלשון אחר, ואנחנו נסביר אחר כך את המשמעות של המספור. אבל בנוסף לכך, תחת המספר רומאי 1 רואים בעיגולים מספר 1, 2 מספרים רגילים. במספר 1 האגמון קיבל את התשובה, מן הרקק, לגבי העופות, מן הרקק נבראו. עכשיו נמשיך בגמרא, ראה תלמידיו מסתכלים זה בזה. רבי גמליאל שם לב ש התלמידים הסתכלו זה מזה מין בתמיהה כזאת. אמר להם, קשה ביניכם, מה זה מפריע לכם שדחיתי את אויבי בקש? בהתייחס לאותו הגמון, כאילו נתתי לו איזו תשובה כלילה, אולי דחוקה כזאת. התשובה האמיתי ככה, ולכן פה יש פה מספר 2, מן המים נבראו, כמו שבפרק א', העופות מן המים נבראו. ולמה אביאן אל האדם? זה מה שראינו בהמשך בפסוק, הפסוק בפרק ב', לקרות להם שם. רש"י כותב לקרות להם שם, והכי כמר ויצר מן האדמה, מה שראינו הפסוק בפרק ב', ויצר מן האדמה. רש"י מקצר פה קצת, כל חיית השדה ואת כל עוף השמיים לראות מה יקרא לו. ולא היצירה קאי, באותו פסוק יש לדמיין מין פסיק גדול באמצע. חלק מהפסוק מתייחס ליצירה, וכשהפסוק ממשיכה להתייחס לדגים, לעוף, סליחה, הפסוק לא מתייחס למקור בריאת העוף, אלא על קריאת שמות. אז אם אנחנו נחזור לאותו פסוק, ויצר השם אלוקים מן האדמה את כל חיית השדה, וכאן פסיק, מה ההמשך? ואת כל עוף השמיים, זה ויבא אל האדם לראות מה יקרא לו. וכל שיקרא אדם נפש חיה ושמו. נחזור לגמרא. ויש אומרים בלשון אחר אמר לאותו אגמון, ובלשון הראשון אמר להם לתלמידיו, משום דכתיב על ויצר. נסביר. המשנה השנייה אומר שמה שראינו לפני שורה במספר שניים הרגיל, זה נקרא הלשון אחר, דהיינו תשובה שבעצם האוף הוא מן המים, והאזכור של אוף באותו פסוק הוא רק לגבי קריאת השמות. זה מה שרבנו אמר לאגמון, וזה שאוף נברא מן הרקק, זה מה שרבן גמליאל אמר לתלמידיו. ולמה? כי למה זה מה שהוא אמר לתלמידיו, שהאופות הוא מן הרקק? קודם כל בפסוק, בפרק א' מובא שהאוף מן האדמה. בפסוק ב' האוף קשור למילה וייצר. זה קשה לנתק את האוף מהמילה הזאת וייצר. אז יש בפרק ב' אזכור של יצירת האוף מן האדמה. אז איך ניישב את הפסוקים? פסוק בפרק א' העוף קשור למים, ובפרק ב' העוף קשור לאדמה. אז זה על ידי ההסבר שמן הרקק נבראו. אנחנו נמשיך כעת בגמרא. יש נושא שכתבנו בשוליים, אין שחיטה לעוף מן התורה. עד עכשיו היינו בגישה שיש שחיטה לעוף מן התורה, וראינו את זה על ידי גזירות הכתוב שמובא למעלה בברייתות, אבל כאן שיטה חדשה. הגמרא, אמר רב יהודה משום רבי יצחק בן פנחס, אין שחיטה לעוף מן התורה, שנאמר ושפך בשפיכה באלמה סגי. הפסוק ש שייך לכאן הוספנו בשוליים, הגמרא תזכיר את זה עוד מעט, אבל יש פסוק בויגרא פרק י"ז פסוק י"ג, אשר יצאו ציד חיה או עוף אשר יאחר ושפך את עמו וכיסהו באפר. יש נקודה שמופיע ברש"י שיש לציין, שלמרות שהשיטה אומרת אין שחיטה לעוף מן התורה אלא מה ושפך, בכל זאת צריך להיות דרך הסימנים כדי שלא יהיה נבלה. סוף כל סוף יש הלכה של נבלת עוף טהור, שיש נבלה. נבלה פירוש בימה, כאן בעניין עוף, עוף שמתה, נבלת עוף טהור כמובן מתה, אבל אם אני מוציא חיות העוף דרך הסימנים, חתיכת הסימנים, בלי הקפדה, למרות שאני לא מקפיד על הלכות שחיטה עץ הבימה כמו החמש הלכות שהזכרנו מקודם, בכל אופן בזה שאני מוציא את החיות דרך הסימנים בשפיכה באלמה, אני מונע חלות דין נבלה על אותו עוף. הגמרא שואלת, אי הכי חיה נמי, יש חיות כשרות כמו צבי, האם תגיד שאין דין שחיטה בחיות? אחרי שאתה אומר שבעוף אין שחיטה, ואתה מסתמך על הפסוק שכתוב בו ושפח, באותו פסוק מוזכר גם חיה. האם תגיד אז לחיה אין דיני שחיטה? הגמרא עונה, חיה התקש לפסולי המוקדשים. יש פסוק שמקישה בין חיות לפסולי מוקדשים, הגמרא תביא את המקור הזה. פסולי המוקדשים הם בהמות שנוצר בהם מום. אנחנו יודעים שלבהמה יש דיני שחיטה, וחיה הוא קש לאותם בהמות, אז גם לחיה יש דיני שחיטה. הגמרא שואלת, אוף נמי התקש לבהמה דכתיב, זאת תורת הבהמה והאוף. אנחנו ראינו את את הציטוט הזה למעלה בברייתא, ראינו בברייתא מספר תשובה מספר 5 לשחיטה בן הצוואר, אותו פסוק, זאת תורת הבהמה והאוף. אז רואים שאוף הוא קש כמו החיה, אמרנו הוא קש לבהמות, גם אוף הוא קש לבהמה, אז שיהיה שחיטה לאוף. מצד שני הכתיב ושפך את דמו, שמורה על כך שאין שחיטה לאוף, בשפיכה בימה מספיק. הוא שואל את הגמרא, ומאי חזית דשדיה לי על אוף, המילה הזאת ושפך את דמו, למה אתה משייך אותו, מקשר אותו לאוף? שדיי החיה, הרי באותו פסוק מוזכר גם חיה. הפסוק שקראנו מקודם, ויקרא פרק י"ז פסוק י"ג, אני אקרא עוד פעם, הוא מופיע אצלנו בשוליים, אשר יצאו צייד חיה או אוף אשר יהיה אחר ושפך את דמו. למה אתה אומר שהשפך הוא שייך לאוף ולא לחיה? תשובה, מסתברא משום דסליק מיני, הפעולה של ושפך, המילה הזאת, הוא בא מיד אחרי איזו ייצור, אחרי אוף. החיה היה מוזכר בפסוק לפני האוף. לכן אם אנחנו רוצים להחליט למה לקשר המילה ושפך, זה שייך לאוף, משום דסליק מיני, הוא יצא ממנו. לבינתיים אמרנו ש בשמו של רב יהודה ציטט רב יצחק בן פנחס, אומר אין שחיטה לאוף. מטבעי כאן יש לנו קושיות על מה שאמרנו שאין שחיטה לאוף מן התורה. מטבעי השוחט ונתנבלה בידו, נהיה נבלה, הקלקול בשחיטה הופך אותו להיות נבלה. הנוחר ומעקר פטור מלחסות. כסות כמונה כיסוי הדם. כיסוי הדם שייך בעופות וחיות, לא שייך בבהמות. הגמרא ממשיכה, והיא אמרת אין שחיטה לעוף מן התורה. נחירתו, זוהי שחיטתו. נחירה, פשוט אתה דוקר את כאן מדבר על עוף, דוקר את העוף בצוואו. אם אתה אומר שאין דיני שחיטה, אז נחירתו זה בעצם שחיטתו. אז ליבה היא כיסוי. למה כתוב פה במקור פטור מלחסות? כיסוי, פה אולי רק נבהיר שרשי מביא שלוש שורות מסוף הפירוש. פטור מלחסות דאשר אשר יאכיל. בפסוק שקראנו מקודם, פסוק י"ג בפרק י"ז, מובא דיני כיסוי בקשר לעוף שאתה עומד לאכול. אז אם אתה אומר שאין שחיטה, אין צורך לשחיטה לעוף, כל דרך שתוציא את החיות, בתנאי שהוא דרך הסימנים כמו שהזכרנו מקודם, כל דרך הוא קשר. זה מה שרב יצחק בן פנחס היה אומר. אז למה יש פטור מלחסות? הרי גם זה מכשיר אותו לאכילה, ודיני כיסוי אדם קשורים לזה הגמרא עונה, מי סברית באוף? המקור שקראנו השוחט ונתנבלה בידו, מי אומר שזה מדובר באוף? אמרנו שדיני כיסוי שייכים גם לחיות. לא, בחיה. הברייתא שקראנו, השוחט ונתנבלה בידו, המקור התנאי שקראנו, הוא מתייחס לחיה, ובחיה באמת יש דיני שחיטה כפי שהזכרנו מוקדם יותר. תשמע, השוחט וצריך לדם, שוחט ייצור בעל חי, ואנחנו לא נפרט על מה אנחנו מדברים כעת, האבמינה כמו שחשבנו מקודם, השוחט אוף זה האבמינה, כלומר תבהיר את זה בשורה ראשונה בעמוד הבא. אז יש שחיטת אוף, אבל מה? הוא שוחט כי הוא צריך את הדם של האוף. למה הוא צריך את הדם? לא כמובן חס וחלילה לאכול את הדם, אלא אנחנו נראה בגמרא מה שנראה לי ניקה הגמרא תגיד זה מועיל נגד תולעים שגדלים בבגדי צמר. אז אני צריך את הדם, אבל אם אני שוחט את האוף, מיד אני אתחייב בכיסוי, ומאחרי שאני מכסה את הדם באפר הוא לא שימושי. אז מה ניתן לעשות? אתה מצד אחד צריך את הדם, מצד שני אתה לא רוצה להתחייב בכיסוי הדם, כיצד הוא עושה? או נוחרו או עוקרו. אם אתה נוחר או עוקר את הסימנים, אתה קורע את הסימנים, אז אין דין, אין דין כיסוי. מי לאו, ממשיך הגמרא בעמוד חף חת עמוד א', מי לאו, באוף. המקור הזה מתייחס לאוף, דקבאי לי, אני צריך אותו את הדם, דקבאי לי לדמי, להניחה, אני צריך את הדם כמין אמצעי נגד תולעת שמחסלת בגדי צמר. אז שוב פעם, אם אתה אומר שאין שחיטה לאוף מן התורה, אז מה הרווחת בזה שעשית נחירה או עקירת סימנים? גם זה יחייב אותו בכיסוי. אז מכאן שהברייתא ממליצה תעשה נחירה, סימן שזה לא נחשב שחיטתו, כי לאוף יש דיני שחיטה. הגמרא דוחה, לא, הברייתא לא מתייחסת לשחיטת אוף בכלל, כי אין שחיטה באוף. בחיה, הוא שוחט חיה, מה זה הוא צריך לדם? דקבאי לי לדמי ללקה. לקה זה צבע עור אדום. אולי היום משתמשים גם במילה הזאת, גם במובן הכללי של לצבוע, בלי להיכנס לפרטים, לקה. אבל זה צורך שיש לאנשים עם דם של חיות. תשמע, אנחנו ממשיכים בקושיות על השיטה שאומרת אין שחיטה לאוף מן התורה. כתוב פה, וכאן תשימו לב, יש כאן קושיה ארוכה, מלאק בסכין, הוא מלאק אוף קודשים, קורבן אוף, מליקה דרך כלל זה צריך להיות בציפורן של הגודל של הכהן, הוא לא עשה כך, הוא נשתמש בסכין, מלאק בסכין, מטמא בגדים הבית הבליעה, מצידנו נבלה גמורה, לא ה... זהו, לא עשית כלום, זה המתת את האוף. וימוד אין שחיטה לאוף מן התורה, נהינמי דחי תבר לשדרה ומפרקת אב ילה הטריפה. נניח שעשיתם ניקה מהמקום הנכון, רק לא בציפון של הגודל, השתמש בסכין, שברת את המפרקת של האוף, ובשבירת המפרקת אתה הופך אותו להיות טריפה, אבל אתה גם ממשיך אבל לחתוך את הסימנים. תהנה לסכין לטהרה מידי נבלה. למה במקור הזה כתוב שהוא מלאק בסכין? זהו, הוא אימטת אותה. למה? אם אין שחיטה לאוף, כל דרך שאתה מוציא את החיות דרך הסימנים, אתה בעצם מקיים מה ששחיטה הייתה משיגה, דיינו תרה מדי נבלה. אולי הזכרנו את זה בעבר, אולי אזכיר את זה עוד פעם מבחינת ידיעת רקע. אם אתה שוחט בהמה ומגלה שהבהמה הטריפה, אסור באכילה, אבל זה לא נקרא נבלה, כי עשית פעולה של שחיטה, והפעולה של שחיטה מונעת מתומת נבלה מלחול. אם אתה אומר אין שחיטה לעוף מן התורה, אז עשית פעולה שדומה לשחיטה ואין צורך לשחיטה לדעתך בעופות. אז למה כאן שמלקת בסכין, למה יש תומת בגדים הבית הבליעה ששייכת לתחום הנבלה? למה לא אומרים שהמשך חתיכת הסימנים שתעשה פה הוא מתאר אותו מדי נבלה? אז מכאן רואים שכנראה יש שחיטה לעוף, ואם אתה סתם הורג את העוף לא על ידי שחיטה או לא על ידי מליקה כשרה, סתם הרקת, זה כן נבלה, כי יש שחיטה לעוף מן התורה, ואתה מוציא חיותו שלא דרך שחיטה, אז לא עשית כלום. אז מה עם רב יצחק? הוא דאמר, רב יצחק בן פנחס, כי היי תנא דתניא, הוא שאמר אין שחיטה לעוף מן התורה, יש לו על מה להתבסס, יש לו מקור תנאי. דתניא, רב אלעזר הכפר בריבי, בריבי לשון אדם גדול, רב אלעזר הכפר אדם גדול אומר, מה תלמוד לומר? יש כאן פסוק בעניין פסולי המוקדשים, בהמה שהקדישו אותו כקורבן ונוצר בו מום, פודים אותו, מעבירים את הקדושה לכסף בגלל המום שנוצר בו. אז כתוב בעניין הבהמות האלו שהם נפסלו מלהגיב אותם, אך כאשר יאכיל את הצבי ואת האייל, כך אתה תוכל לאכול הפסולי מוקדשים. דיינו, אתה שוחט אותם מחוץ לבית המקדש, אין שום בעיה, ותאכל אותם כמו שאתה אוכל את החיות האלו. חיות הן לא קשרות לקורבן בכל מקרה. וכי מה למדנו מצבי ואייל מעטה? מה אנחנו אמורים ללמוד על צבי ואייל מפסולי המוקדשים? כלומר, שוב פעם, מה צבי ואייל אמורים ללמד אותנו לגבי פסולי המוקדשים? הרי זה בא ללמד ונמצא למד. בפסוק היה נראה לנו שהצביב היה באים ללמד על הפסולי המקדשים, ונמצא ההפך. מקיש צביב היה פסולי המקדשים. מה פסולי המקדשים בשחיטה? לאל מיני, לפני כן היה כתוב וזבחת מבקרך. אז כמו שפסולי מוקדשים בשחיטה, אף צבי ואייל עם החיות בשחיטה, גם דיני שחיטה תקפים לגבי חיות. ואוף אין לו שחיטה מדברי תורה אלא מדברי סופרים. בטח ראיתם את הקפקוף מתחת המשפט המפתח, ואוף אין לו שחיטה מדברי תורה, ועל זה מתבסס רב יצחק בן פנחס באומרו אין שחיטה לעוף מן התורה. מן תנא דפליג עלי דרב אלעזר הכפר, מי התנא שחולק עליו? תשובה, רבי היא דתניא, רבי אומר וזבחת כאשר ציוויתיך, מלמד שנצטב משה על הוושת ועל הקנה, והרוב אחד בעוף והרוב שניים בבהמה. אז יש פה תנא רבי שאומר באופן מפורש שיש דיני שחיטה בעוף שהם נלמדו למשה דרך הפסוק, אני קורא זה פסוק סתום, וזבחת כאשר ציוויתיך, זה תורה שבעל פה, כי מבחינת הפסוקים למרות שהתורה כותבת וזבחת רבנה תשחט כמו שאני ציוויתי אותך עם הדינים והפרטים כמו שאני ציוויתי אותך, אין פסוק, אין פסוקים בתורה שמלמדים על כך איך שוחטים. אז זה הלכה למשה מסיני. רשי כותב, מה נתנה דליאל וקטני נוכרו או כל דפליג עלי דרבלזר הכפר. ראינו את התנה שלמד, שמשם ראינו שוודאי יש שחיטה מן העוף מן התורה, זה רבי. כאשר ציוויתיך, רשי אומר, למד שנתפרשה לו מצוות שחיטה על פה. והיכן ציווה הוא בכתב? רוב אחד וכו'. רשי ממשיך, מה שהופיע בברייתא שקראנו, שכתוב רוב אחד בעוף, לאו מקרא ילב. זה לא מלמד מהפסוק, אלא כלומר על הלכות שחיטה נצטווה. כפי שאמרנו, הוא הצטווה על הלכות שחיטה בעל פה, אבל זה נקרא מן התורה, בניגוד לרב אלעזר הכפר שאמר אין לו שחיטה כוונה לעוף מדברי תורה. עד כאן שיעורנו להיום.